רע לראות ככה הציבור? בזמן זה לא עד כדי כך. אשרי מי שלומד, אה? לא, באמת, יוצא מן הכלל, פילי פלאים. דבר שני, אני אומר הקדמות, דבר שני, הרב בני, זה לא יפה שהתורה עומדת וכולם יושבים. דבר שני, אני רגיל כל שנה, פחות או יותר, לומר קדש, אורחס, קרפס, יחס, ככה. פתאום אני רואה ציבור כזה, אז זה קצת מרתיע. כי ככה אומרים, מה שבא, פחות או יותר. דבר שלישי, צלצל אליי הבוקר, צבי שילוני, הוא לא נמצא מסתם פה, והוא אמר לי שיש פה חבר'ה שקוראים להם חוצניקים. קוראים, הם לא חוצניקים, מה פתאום. כרגע הם חוץ לארץ. רוצים לדעת מלא מקומות. אז צריכים משהו שילמדו בבוקר. אמרתי, טוב, שילמדו משהו על מרור. בסוף אומרים לי שיש פה מודעה שזה המראה מקומות לשיעור. אז בעיה. צריכים... אז אין לי ברירה אלא רק להתחיל קודם כל בזה. אני התכוונתי סתם, סיפרתי בשבת סיפור, נחזור עליו, אז זה כבר שייך לזה. אז כך שנתחיל בזה. סיפרנו בשבת סיפור ש... סיפור שהיה עם השואל ומיישיב והרבי מבלז, שחסיד אחד של הרבי מבלז שהיה גר בלבוב אצל השואל ומיישיב, אמר לו שהוא נוסע לרבי, זה בדורות הקדומים לליל הסדר. מה?
חסיד של השואל ומיישיב?
החסיד של הרבי, שאולי גם היה חסיד של זה, לא, לרב אין חסידים, לרבי יש חסידים. אז אמר לו שהוא נוסע לסדר, אמר לו בסדר, תיסע לך אימון שלום, כשתחזור תספר לי מה ראית שם, מה קיבלת. הוא יכול להיות שהוא רצה, אם הוא נשאר פה היה לומד. טוב, חזר ואמר לו שהיה יפה מאוד כמובן, אבל איפה הרבי, איפה הייתה הנקודה שהרבי התרגש יותר מן הכל, כשהוא אמר זכר למקדש כהילל. אמר זכר למקדש כהילל, כך היה הילל, איך כתוב? נו, איך כתוב? היה כורך פסח, מצה ומרור, יש לא גורסים פסח, יש כן גורסים את הפסח. לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. כך אומרים כשאוכלים את הכורך. ואז במקום הזה הרבי התרגש משהו. כן, עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך. מצה ומרור, יש גורסים פסח, מצה ומרור, ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. אז פה הרבי התרגש כל כך ובכה, ומה זאת אומרת, לקיים מה שנאמר. חזר וסיפר את זה, אמר לו, בדיוק במקום הזה יש להתרגש. יש להתרגש, או בהלל, או בשפוך חמת חיל הגויים, כל אחד זה משהו שמעורר אותו. בדיוק במקום הזה, כשאומרים זכר למקדש, אפשר לתרץ את זה בדוחק, כשהוא נזכר מבית המקדש. אבל בכל זאת, טוב, מה החסיד יודע להגיד? בכל זאת הוא ביקש אותו, שכשיהיה בפעם השנייה אצל הרבי, שיגיד לו שהרב, ידעו מי זה הרב הזה, היה אדם גדול מאוד, שהרב שלו מבקש שהרבי יסביר לו מה, למה הוא יתרגש, או מה יש לי להתרגש בקטע הזה. אמר לו הרבי, בוא אני אסביר לך, פשוט מאוד. ישנה פה שאלה גדולה, כתוב, כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך ואוכל ביחד לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. הפסוק הזה על מצות ומרורים יאכלו הוא לא כתוב בכלל בפסח ראשון. כתוב בספר במדבר, בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים. כתוב שם, והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, לא יכלו לעשות את הפסח. ואז משה רבנו אמר, עמדו וישמעה מה ידבר השם. והקדוש ברוך הוא אמר לו, שמי שתמאו בדרך רחוקה, יעשה פסח ב-14 לחודש השני, ובין ארבעים יאכלו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. שם כתוב על מצות ומרורים יאכלו. בפסח ראשון אין בכלל פסוק כזה. לא כתוב. אלא, כתוב בפסח ראשון פסוק אחר. כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, ומצות על מרורים יאכלו. אבל על מצות ומרורים יאכלו זה בפסח שני. למה זה כתוב פה? אלא אמר לו הרבי, התשובה היא זאת. הקטע הראשון, זה שני קטעים פה. הקטע הראשון, מה שאנחנו עושים, זה זכר למקדש כהילל. זכר למקדש, כי הלל כן עשה הלל, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך, פסח, מצה ומרור ביחד, נקודה. זה עכשיו אנחנו עושים. אבל עכשיו יהודי עומד, הרב אומר את זה על עצמו, יהודי עומד בפסח, ואין קורבן פסח, ואין בית המקדש, ונפשו מתמוגגת, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לנו שנזכה לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. המילים האחרונות לקיים מה שנאמר זה בקשה, זה תחינה, שהנה עוד מעט יבוא פסח שני, בעוד חודש, תעזור לנו שנוכל לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. לכן כתוב הפסוק של פסח שני. זאת הייתה התשובה, זה היה הסבר של הרבי למה הוא התרגש כל כך. כשהחסיד הזה בא לשואל ומשיב, אז הוא התפעל מאוד מהתשובה הזאת, מההברקה הזאת, אבל הוא אמר לו שזה בכלל לא פשוט, שאם יבנה בית המקדש בין פסח ראשון לפסח שני, יביאו קורבן פסח, הרי רק יחידים, יחיד, איש נדחה ואין ציבור נדחים, כל עם ישראל אולי לא, יש מנחת חינוך על זה, מנחת חינוך אומר שברור שלא, מביא ירושלמי, זה סוגיה שלמה, כל פנים עבור אותו נפלא, לקיים מה שנאמר על מוצאות ומורים יאכלו. אנחנו עוד לפני פסח ראשון גם כן, אנחנו יכולים לבקש לקיים מה שנאמר, ומצות על מרורים יאכלו. אבל זה על כל פנים הוורט. אבל השאלה היא באמת, זה רק וורט אחרי הכל. אבל הפשט הפשוט זה שאנחנו קורחים לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. וזה כתוב בגמרא במפורש. הגמרא אומרת בדף קטו, כתוב בגמרא ש... אמרו עליו על הלל שהיה קורחם בבת אחת ואוכלם, שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. כן, הגמרא מביאה, פה לא כתוב לקיים מה שנאמר. כתוב פה שהלל קרח לקיים, הלל היה קורחם בבת אחת ואוכלם, שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. השאלה למה הגמרא באמת מביאה את הפסוק של פסח שני? למה מביאים את זה? אז יש פה בצד הגאות מהרם רנשבורג, שהוא באמת כותב שמלשון הרמב״ם, הוא כותב באות ב' על מצות, תלמוד לומר על מצות מרורים, נמחקו תיבות על מצות מרורים ונכתב בצידו ומצות על מרורים. כן צריך לומר לפירוש הרשב"א מדברי המתחים, יאכלו והבן ודוק. הוא אומר שבאמת לפי הרשב"א מתקנים את זה. איך רואים ברשב"א? כי הגמרא מביאה כאן שלמה חבריו, למה רבנן, נאמר, חולקים על הלל, חבריו חולקים עליו, כי כתוב בפסוק, יאכלו הוא בלשון יחיד, כתוב יאכלו הוא, יאכלו אותו, משמע כל אחד ואחד לחוד. והרשב"ם אומר שבכלל לא צריכים לכתוב את המילה הזאת, אפשר לכתוב על מצות ומרורים, הרי מדובר שם על קורבן פסח, יאכלו את הקורבן על מצות ומרורים. והרשב"ם אצלנו כתוב ככה, יאכלו כל אחד בפני עצמו, מדלא כתיב יאכלו, בלי הוא, יאכלו הוא, יאכלו. ואנה ידענה בפסח קי, מאיפה אני יודע שזה מתייחס לפסח? דכתיב לעיל, ואכלו את הבשר. כי כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אז כמובן, על מצות מרורים, יאכלו את מי את הבשר. אלא רואים מכאן, שכל אחד עבדו. אבל מה הוא מביא ואכלו את הבשר? בפסח שני לא כתוב ואכלו את הבשר. בפרשת בעלותך לא כתוב דבר כזה. אם כן רואים שהוא מתייחס לפסח ראשון, כתוב אכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש ומצות על מרורים יאכלו. הסימן שהוא גרס באמת בגמרא אחרת. אבל למעשה בכל המקומות, גם באגדות של פסח וגם הראשונים, הריף, כולם מעתיקים את הנוסח שכתוב בגמרא שלנו על מצות ומרורים יאכלו. כולם כאחד. ושאלה למה באמת מובא הניסוח הזה על מצות ומרורים יאכלו. עכשיו, אם נשאל, למה הגמרא מביאה, זה שאלה אחת. נגיד, לפי הרשב"ם, אתה מתקן את הגרסה המקסימום. אבל למה בתורה כתוב באמת נוסח כזה? למה בפסח שני כתוב על מצות ומרורים יאכלו, ובפסח ראשון כתוב ומצות על מרורים יאכלו? יש פה אולי חומש עם רמב"ן. מסתם יש, אבל... אבל עם רמב"ן שאפשר לראות אותו. מה? לא, זה לא חומשים, מה? טוב, הוא הלך להבין. פה אין חומשים, רק תורה שבעל פה. שמות, מה?
מה החשיבות של המרור?
מה?
פסח ראשון מול פסח שני. מה החשיבות של המרור?
מה זאת אומרת?
האם המאור חשוב
לפני
השואה, זה
רק בנטיבול
הזה,
פחות. בטח זה רק טיבול, מה
שזה. לא, אם אני אומר, מצות על מאורים,
יש דבר פסח,
חסם מאורים.
מה נעשה עם רמב״ם בלי תורה, תגיד? אמרתי שיש פה... לא, הוא הלך לביא, זה בסדר.
לא, חשיבי של המצב.
מה?
כן, כן.
ההבדל זה המצב.
אבל זה בלי חומש, לא? לא, זה לא הולך ככה.
ההבדל זה החשיבי של המצב.
הנה, יש, יש כבר.
כן, כן. אני לא
יודע, חשיבי
של
המצב. תודה רבה. ישנה שאלה של השאגת אריה, שהוא שואל, הרשש מציין אותו פה. שאלה ידועה, יש פה במרור מחלוקת, לא מחלוקת, אבל הראש כותב, הראש כותב שמרור, הוא מביא את ההבדל בין כרפס למרור. שכרפס חכמים תקנו לאכול, אבל לא צריכים כזית. אוכלים חתיכה קטנה, אבל במרור צריך לאכול כזית. למה במרור צריך לאכול כזית? כותבים התוספו, כותב הראש, כותב הראש ככה, זה ברייטה בעצם, כתוב בברייטה כך, שאם הוא אכל, אכלו לחצאין יצא, אם הוא אוכל לא בבת אחת, חתיכת מרור ועוד חתיכה, יצא, ובלבד שלא ישהה בו בין אכילה לאכילה, בין אכילה לחברתה, יותר מכדי אכילת פרס, שלא תהיה הפסקה, אלא כדי אכילת פרס. אוכלת כזית ביחד. למה? משמע כתוב פה מפורש שצריך לאכול כזית במרור. אז הוא אומר, משום דמברך על אכילת מרור, צריך שאוכל כזית. דאין אכילה בפחות מכזית. למה צריך כזית במרור? בעצם מה השאלה, למה צריך כזית? למה במצה צריך כזית? כי השיעור של כזית, כל מקום שכתוב בתורה ביטוי של אכילה, יש הלכה למשה מסיני שאכילה זה בכזית. בין באיסורים, היא לא תאכל כל נבלה, אז מה השיעור? כזית. כל איסור זה כזית, פחות מזה אין מלכות, וכל מצווה זה בכזית. ולכן צריכים כזית. אבל במרור בכלל לא כתוב בתורה שצריכים לאכול מרור. לא מוזכר בתורה ביטוי אכילה במרור. כתוב, על מצות ומרורים יאכלו הוא. מה זאת אומרת? את הבשר, את הקורבן יאכלו על מצות ומרורים. אז מה זאת אומרת? צריכים לאכול את הקורבן עם מרור? לטבל אותו בחזרת. לוקחים חתיכת כזית פסח, כי כתוב צריכים לאכול את הבשר, לאכול זה כזית, יאכלו זה כזית, וצריכים לטבל אותו במרור. אז בעצם לא צריך כזית בכלל במרור. אלא, וקל וחומר שהמרור בזמננו הוא זכר למרור ההוא, אז בשביל מה צריך כזית? אז הוא אומר, אין החנמה, מה שהברייתא אמרה כזית, זה משום דמברך על אכילת מרור, לכן צריך שיאכל כזית. בגלל נוסח הברכה, בברכה אומרים על אכילת מרור, מזכירים את המילה אכילה, הלכן צריכים כזית. למה חכמים קבעו כך? לא יודע למה הם קבעו, אבל הם קבעו לברך על אכילת, הם רצו שאוכלו כזית, בסדר. אבל הסיבה שאוכלים כזית זה רק משום שאומרים את הביטוי אכילה. לכן הוא אומר שבקרפס למשל, שלא לא אומרים ברכה בין כך, לא צריך כזית. ולפי זה כתוב בפוסקים, שמן הראש משמע שבקורך למשל לא צריך כזית. להלכה זה לא כך. אבל הראש, לפי הראש, בקורך לא מברכים שוב. נכון שהברכה מתייחסת גם, אבל כבר קיימו את הביטוי אכילת. אז לא צריך כזית. אבל אז, רגע, תן לי רק להגיד רגע. אבל אז ישנה שאלה שהשגת תריה שואל קושייה גדולה. הוא אומר נגד הראש, הוא אומר ככה, אם נאמר שבאמת לא צריך כזית מן התורה, כי לא כתוב בתורה הביטוי אכילה, וכך הראש הבין. אז אם ככה, יש לו שאלה גדולה. הגמרא דנה בדף קוף קף, הגמרא דנה שם כך, אומרת, אמר רבא, זה להלכה, אמנם יש דעה אחר כך אחרת, הגמרא דוחה אותה. אבל רבא אמר כך, מצא בזמן הזה דאורייתא, תודה רבה, מצא בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן. למה? שואלת הגמרא, מה ההבדל? מה ישנה מצה? זה אין קורבן פסח, גם מרור אין. מה ישנה מרור? גם מצה. אלא, מגיעה הגמרא למסקנה, כי כתוב, בערב תאכלו מצות. מצא מהדר הדר ביקרא, בערב תאכלו מצות. יש עוד פסוק, יש פסוק שכתוב בערב תאכלו מצות, ושם זה לא מתייחס לקורבן פסח, משמע שאוכלים מצה גם בזמן שאין קורבן פסח. לעומת זאת רב אחא בר יעקב אמר לא נכון, גם מצה בזמן הזה דרבנן, ומה שכתוב בערב תאכלו מצות זה מתייחס לזמן המקדש, אבל בזמן שאדם באופן אישי לא אכל פסח. למשל, הוא אדם תמה, או בדרך רחוקה, או שהוא ערל, או שהוא מומר, התוספות מסביר שם. מומר צריך לקיים. על כל פנים, אנשים כאלו המון העם ישראל יש לו קורבן פסח, אבל האיש הפרטי הזה אין לו קורבן פסח. הייתי אומר שהוא לא חייב לאכול מצה, מפני שעל מצות ומרורים יאכלוהו, אין קורבן פסח, אז אין מצה גם כן. לכן התורה כתבה בערב תאכלו מצות. אבל בזמן הזה שאין לאף אחד קורבן פסח, באמת זה מדרבנן. כך סבר רב אחא בר יעקב. חכמים חלקו עליו, זאת אומרת רב חלק עליו, הגמרא מביאה ברייתא כמותו, שזה לא נכון. לא צריך פסוק מיוחד לערל ולתמא וכו'. כיוון שיש כבר פסוק על ערל ובן אחר, ממילא אני מבין שבזמן ההוא גם כולם חייבים בקורבן פסח. כתוב כל ערל לא יאכל בו, אבל אוכל במצה. אם כן ראיה שמי שאין לו קורבן פסח אוכל מצות, אז למה צריך עוד פסוק בערב תאכלו מצות? סימן שאני מדבר על הזמן הזה. זה הגמרא שם בדף קוף-קף. נשאלת השאלה, למה אתה אומר לי שהפסוק הזה מיותר בערב תאכלו מצות? פסוק מיותר, כי צריך אותו, אלא ודאי שהוא בא לזמן הזה. הרי צריך את הפסוק הזה לומר לי שמצה צריך כזית. הרי אם אני אומר על מצות ומרורים יאכלוהו, הראש אמר, כיוון שהיוכלו זה מתייחס לבשר, את הבשר אוכלים על מצות ומרורים, אז זאת אומרת שלא כתוב הביטוי אכילה אלא על בשר, אז הבשר כזית, אבל המרור לא צריך כזית, וגם מצה לא צריך כזית בפשטות. אז צריכים פסוק בערב תאכלו מצות שצריכים אכילה במצה, אבל מי אומר שזה בזמן? מה?
כתוב, אנחנו את הבשר הזה בלילה אצלי אש ומצות.
כן, זהו, רגע, בסדר, כן. טוב, אז זהו, אז כך הוא שואל, אלא מכאן הוא מוכיח שהראש לא צודק, שגם אם לא כתוב בתורה ביטוי של אכלו, זה מתייחס שצריך כזית. ולמה? כי הוקשו פסח, הגמרא בין כך מביאה, הגמרא מביאה שהוקש פסח למצה ולמרור, אותם הדינים, גם פה הגמרא אומרת, מאיפה אני יודע שרק עד חצות הלילה אוכלים בזמן הזה? אולי אוכלים את זה כל הלילה? אומרת הגמרא, זה הוקש לקורבן פסח. השלושת המינים, פסח, מצה ומרור, הוקשו. אם כן הוא אומר, כמו שפסח צריך כזית, כי כתוב לאכול, אכילה, כך פסח, כך מצה וכך מרור. נגד הראש. עכשיו, זה מה שהוא דן. עכשיו אמרנו, שאלנו קודם, נחזור למה ששאלנו. למה הגמרא הביאה את הפסוק על מצות ומרורים יאכלו ולא את הפסוק של פסח ראשון? והשאלה היא בעצם מתחילה, למה התורה בעצמה שינתה? אז כמסתכלים בחומש, קראנו את זה בפרשת החודש, מי שלמד את זה, כשקוראים פרשה זה הכוונה ללמוד אותה, לא סתם לקרוא. כתוב שם כך, יש ברמב"ן שני פירושים לפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אומר הרמב"ן כך, שיעורו הפשט בפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, ובמצות על מרורים יאכלו. חסרה פה האות ב', וכן, זה דבר אחד, שנית המילה על זה אם, וכן על מצות ומרורים כמו אם. על זה אם זה מתחלף, וכמוהו כתוב בנדבת המשכן, ויבואו האנשים על אנשים, זה אם, וכן ראשו על קראה ועל קרבו, זה אם, ולא אמר אם, הוא מסביר למה, ויחסר האות בית, חסרה פה אות בית, היה צריך לכתוב, כאילו כתוב, ובמצות על מרורים יאכלוהו. איפה עוד מוצאים דוגמאות? כמו ירחצו מים ולא ימותו, בקיור כתוב ירחצו מים, מה פירוש שירחצו מים? ירחצו במים, אלא התורה לפעמים השמיטה עוד בית. וכן, הוא מביא פסוק אחר, מדברי הימים, וימות צלד לא בנים, הכוונה בלא בנים. אז ממילא חסרה פה בית. ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, ובמצות על מרורים יאכלו. זאת אומרת, בעצם הביטוי בפסח שני, על מצות ומרורים יאכלו, או ובמצות על מרורים יאכלו, זה אותו דבר. למה התורה משנה? כי יש פה סודות חוץ מהנגלה. כתוב פה כל מיני דברים, כל אות בתורה זה משמעות גדולה. מבחינת האורות, כמו שהרמב"ן בפתיחה לתורה כותב. אבל מבחינת התוכן, לנו המסר בנגלה, זה ובמצות על מרורים יאכלו. כך אומר הרמב"ן. אחר כך הוא כותב, כן, אם כן, ולמה זה כתוב יחד? בין אם זה קורך או לא קורך, זה בא ללמד שאין מצווה במרורים אלא עם אכילת הבשר. מרור זה רק כשיש קורבן פסח, כשאין קורבן פסח אין. היינו מרור בזמן הזה דרבנן. אבל המצות חזר בציווה, בערב תאכלו מצות אפילו בפני עצמם כדעת רבותינו. כמו שהגמרא אומרת בפסחים, קופקף, שמצה בזמן הזה דורייתא כי יש עוד פסוק. זה פשט. עכשיו אומר הרמב"ן, ויותר נכון שנאמר, יש לו פשט חדש, אבל לא עוד פשט, יותר נכון. יותר נכון שנאמר פשט חדש. שמה? שצריכי, המנגינה בפסוק צריכה להיות בכלל אחרת. ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש ומצות. זה לפי הטעמים שלנו זה גם כך. ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש ומצות. על מרורים יאכלו הוא. זה כך הוא מסביר. כי, ויותר נכון שנאמר, כי ומצות נמשך למעלה. המילה מצות נמשכת לחלק הראשון, ואכלו את הבשר ומצות. יש מציווי לאכול את הבשר ומצות. וחזר וציווה, אם עוררים יאכלו לבשר הנזכר. אם כן, יאכלו את הבשר ויאכלו מצות, על מרורים יאכלו את הבשר, צריכים לאכול על מרור. והנה ציווה באכילת הבשר ובאכילת המצות. ולא ציווה באכילת המרורים, רק אמר שיאכלו לבשר עם מרורים. ירמוז שאין במרורים מצווה רק לאכול הבשר עמהם, ובזמן שאין בשר אין מרורים, וגם אינם מעכבים את הבשר. טוב, זה סוגיה שם, לכתחילה, בדיעבד. על כל פנים, הפשט השני של הרמב"ן הוא, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, כאילו, ואכלו את הבשר, ואכלו מצות, על מרורים יאכלו הוא. אז אם ככה, לא חסר הבית, אלא כתוב פה אכילה. אז קודם כל, מתורצת השאלה שהוא שואל, שהרי צריך פסוק לומר בערב תאכלו מצות, שיש חיוב לאכול כזית. לפי זה כתוב פה מפורש שיש כזית ומצה. ואכלו את הבשר ואכלו מצות. הרי כך הוא מסביר, שזה הכוונה. כמו שהוא אמר, והנה ציווה באכילת בשר ובאכילת המצות. על מרורים יאכלו. במרור אין מצווה של אכילה, אלא את המרור אוכלים עם הבשר. לכן זה בסדר גמור הראש. במרור באמת לא צריך כזית מן התורה. אלמלא הברכה אין בעיה, אבל במצה יש חיוב של אכילת מצה. זה מה שאומר הרמב"ן לפי הפירוש השני. בעצם הפירוש הזה הרבה יותר חלק, בכל זאת אבל הוא הביא פירוש ראשון. עם הבית שחסרה בית. אבל לפי זה, לפי הרמב"ן הזה, אפשר להגיד פשט פשוט מאוד, אני חושב שזה פשט נכון מאוד, למה הגמרא וכל הראשונים והגדה של פסח בהלל כתוב על מצות ומרורים יאכלו? למה? הרי זה פלא גדול. למה מביאים כולם פסוק של פסח שני ולא פסח ראשון? זה תמיהה כל כך גדולה. למה זה מובא? לפי זה זה פשט פשוט מאוד. הרי בעצם אם אני לומד בפסח ראשון, איפה כתוב בפסח ראשון שיש כורך של מצה? איפה זה כתוב? בעצם בפסח ראשון אפשר לומר שהכוונה היא, כמו שהוא בעצמו אמר, והנה ציווה באכילת בשר ובאכילת מצות, ולא ציווה באכילת מרורים, רק אמר שאוכלו הבשר עם מרורים. אז אם ככה בפסח ראשון רואים רק מקסימום, שאם על זה אם כפשוטו, אז צריכים לקרוך פסח ומרור. על מרורים יאכלו, את הבשר יאכלו עם מרור. אבל איפה כתוב שצריכים לקרוך את המצה? המצה לכאורה זה מצווה בפני עצמה. וגם ההיגיון כך אומר, הרי עלי בדמת, בואו נחשוב עלי בדמת, מצא גם בזמן הזה היא דאורייתא. זאת אומרת שהמצא היא מצווה בפני עצמה. המרור הוא בא לטבל נקרא לזה, או על כל פנים לאכול אותו עם הפסח. כשאין פסח אין מרור, אך זו הלכה, מצא בזמן הזה דאורייתא או מרור דרבנן. אז מאיפה לקח הלל שצריכים לקרוך גם את המצא? התשובה היא, בפסח שני זה כתוב, זה באמת לא כתוב בפסח ראשון, אלא מפסח ראשון הוא הבין מה הפשט בפסח, מפסח שני הוא הבין מה הפשט בפסח ראשון. בפסח שני, הרי אין, למה התורה שינתה קודם כל? נלך למקרא, למה התורה בפסח שני כתבה על מצות ומורים ולא כתבה אותו נוסח כמו פה? התשובה פשוטה, בפסח ראשון יש מצווה לאכול מצה. גם יש מצווה לספר ביציאת מצרים, יש הרבה מצוות. פסח שני, חוץ מקורבן פסח אין. אדם שלא היה תמה, הוא אוכל מצות בפסח שני, יש לו איזה חג בפסח שני. מה לא לפסח שני, ליהודה לדייר. כל העניין של יהודה לדייר זה מה שהיום קוראים, מועד בית להקרבת קורבן פסח. לא יכולת פסח ראשון, נותנים לך הזדמנות. כיוון שזה דבר כל כך גדול, מצוות עשה שיש בקרת, נתנו להם זמן פסח שני. הרי הם באו להתחנן למשה רבנו, מה עושים? אנחנו לא יכולים להביא קורבן, אמר, עמדו ויש מאה, יהיה פסח שני. שם, הרי ודאי שאין מצווה של אכילת מצות, אבל התורה בכל זאת אמרה, על מצות ומרורים יאכלו. זאת אומרת שהתורה אומרת שקורבן פסח צריך להיאכל על מצות ומרורים. המצה שם זה רק בשביל הבשר. מה שאין כן בפסח ראשון, בפסח ראשון יש מצווה של מצה, ויש מצווה של פסח, והמרור הוא בא רק בשביל הפסח. אז לכן, בפסח שני כתבה התורה על מצות ומרורים יאכלו, ודאי. בפסח ראשון היא כתבה ואכלו את הבשר וגם אכלו מצות, כי יש מצווה בפני עצמה של מצה. אלא מה? חוץ מזה, את נשאלת השאלה שיקרוך רק את המרור עם הפסח. את שואלת, אז למה בפסח שני אמרו לי כרוך עם מצה? פסח שני הוא יותר מפסח ראשון, זה לא יכול להיות. אלא מן הפסוק של פסח שני אנחנו למדים שבפסח ראשון המצה משמשת שני תפקידים. נקרא לזה, זה לא בדיוק שתי מצוות עשה, תפקיד אחד יש לה מצוות עשה לכל מצה, כמו בזמן הזה, תפקיד שני, היא באה להאכל יחד עם קורבן פסח, על מצות ומרורים, אלא מה, אדם לא צריך לאכול לחוד כזית מצה, ואחר כך שוב מצה בקורך, אז לכן הלל הבין, שמשמעות התורה היא, שלקיים את מצוות אכילת המצה, יחד עם המרור, לקיים גם בפסח ראשון, על מצות ומרורים, זאת אומרת, כל הבסיס, שצריך כורך של מצה, זה בא מפסח שני. אלא מפסח שני, אתה מבין את המשמעות של הפסוק בפסח ראשון.
וחכם לא חולקים על פסח שני? או רק על פסח ראשון?
הם לא חולקים לא על ראשון, מה זאת אומרת?
להבנת הפסוק.
לא, שם אם זה, אם המילה אם, זה הפירוש ממש יחד, שחייבים לאכול יחד, או שאני אומר שיותר טוב לחוד, מצוות מטלות זה איזו.
גם בפסח שני?
בטח. כי הם למדו שאם זה בסמוך, על בסמוך נאמר, על, זה בסמוך אחד לשני. שם זה בעיה אחרת, שכשאני אוכל יחד, אני מראה...
אבל
היום
בימינו שאין בשר, אז בוא נפקיע את הכל לגמרי, הרי אני אומר שהכל נובע מכוח הבשר, אני לומד לשני על ראשון. אבל היום בימינו
שאין בשר,
אז נפקיע את זה לגמרי.
רגע, בסדר, רגע, תכף נגמור. אם כן, קודם כל, הכזית אני לומד מן הפסוק הזה. זה דבר אחד. עכשיו, אבל התורה כתבה פה בצורה כזאת, שבפסח ראשון יש מצוות מצה גם כן. אבל את הדין לכן התורה אומרת כך, אמרו עליו על הלל שהיה קורחן בבת אחת ואוכלם. מאיפה הוא ידע לקרוך גם את המצה? לקרוך את המרורים הבשר, כי כתוב על מרורים יאכלו. אבל מאיפה הוא ידע לקרוך את המצה? שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. כיוון שבפסח שני שנאמר על מצות ומרורים יאכלו, אם כן אתה רואה שאכילת הקורבן צריכה להיות עם מצה ומרור, אז מילא בפסח ראשון גם צריך כך לאחר.
אז למה לא כתוב בפסח ראשון אכלו את
המצה
אצלי אש ומצות,
המרורים
יאכלם?
כי... מה זה? בסדר, למה לא כתוב בצורה...
זה משהו שאמר...
לא יודע, זה לא שואלים למה כתוב. אתה רוצה...
לא משהו בפסח ראשון שאז...
לא, כי שם התורה כותבת את האמת, אבל למה כתוב לא כתוב יאכלום, כדי לדעת שבדיעבד. אז זה הוויכוח בין חכמים להלל, זה מה שחבריו אמרו לו, למה כתוב יאכלו. אז זה נושא אחר, זה נושא אחר למה כתוב בביטוי יאכלו. על כל פנים, זה הפירוש כאן, למה הגמרא מביאה את הדבר הזה. אלא מה, נשאלת שאלה פה, בכלל על הפירוש הזה, איך אפשר לפרש... הרמב"ן אומר שהנכון לפרש זה כך, אכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, ואכלו מצות, על מרורים יאכלו. אך זה נגד גמרא ממש. הרי אנחנו למדנו בגמרא, בדף קוף קף, שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת שמצה בזמן הזה דאורייתא, ומרור דרבנן. שואלת הגמרא, מה ישנה מרור שהוא דרבנן? דכתיב על מצות ומרורים, גם שם היא מביאה את הפסוק של פסח שני. על מצות ומרורים, בזמן דליק הפסח יש מרור, ובזמן דליק הפסח לקה מרור, מצה נע מהכתיב על מצות ומרורים, אבל כתוב גם במצה על מצות ומרורים, אם כן מצה שתהיה גם דרבנן, מביאה הגמרא, יש פסוק בערב תאכלו מצות, ואז יש ויכוח אם זה מתייחס לזמן ההוא או לזמן הזה, הרי לפי הרמב"ן זה כבר כתוב פה מפורש, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש ומצות, אז כתוב פה מפורש שאוכלים מצות, והגמרא מביאה את הפסוק של פסח שני, עובדה שמביאה את הפסוק של פר שני. מצות נעמי, הכתיב על מצות ומרורים. אבל יש פסוק אחר. אז התשובה היא כנראה שלכן הרמב"ן אמר עוד פירוש. בדרך כלל אם יש פירוש יותר טוב ויותר נכון, אז למה כתב את הראשון? הראשון הרי זה פירוש דחוק. חסר ב' כאילו כתוב הוא ומצות. למה צריך את הפירוש הראשון אם יש פירוש כל כך נפלא וברור? התשובה היא, חז"ל כנראה התלבטו בזה גופה. כי את הפסוק אפשר ללמוד בשתי צורות. אפשר ללמוד אותו, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, ובמצות על מרורים יאכלו, ואין מצווה מיוחדת של מצה. ואפשר ללמוד, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש ומצות על מרורים יאכלו. כשאני רוצה לדעת מה הפירוש האמיתי, אני צריך לחפש בתורה, אם בפסח שני כתוב על מצות ומרורים יאכלו, שם ודאי שאין מצווה של אכילת מצה, אלא רק של קורבן פסח, תבין משם שזה הפירוש גם בפסח ראשון. עד הבא, תבין משם שמה שכתוב בפסח ראשון, הכוונה היא ובמצות על מרורים יאכלו, כדי שיהיה מתאים לפסח שני. לכן זה הפירוש הראשון, אמנם הוא קצת דחוק, אבל מפסח שני יש הוכחה להבין את הפסח הראשון. לכן הוא אומר, הפירוש הוא ובמצות על מרורים יאכלו. הוא בעצמו כותב את זה. הוא כתוב, שיעורו ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, ובמצות על מרורים יאכלו, וכן על מצות ומרורים. מה זה וכן? כך כתוב בבעלותך, זאת אומרת, שם הרי כתוב על מצות ומרורים. מזה תבין שכאן הכוונה, ובמצות על מרורים. ואם כן, אתה לא יכול להגיד לי, בזמן הזה חייבים לאכול מצות, כי כתוב אכלו מצות. בהגמרה אומרת, לא, אבל יש פסוק אחר, בערב תאכלו מצות. יש פסוק ששם לא מוזכר קורבן פסח. אם כן, אתה רואה ודאי שיש מצווה מיוחדת למצה. אז אחרי שיש לי פסוק בערב תאכלו מצות, ודאי שיותר נוח לפרש את הפירוש פה, באמת ככה, ואכלו את הבשר אצלי אש ומצות. הפירוש השני יותר נכון, זה אחרי שישנו הפסוק של בערב תאכלו מצות. לכן זה לא סתירה. אנחנו שואלים, אז זה כבר כתוב בפסוק. לפני שהגמרא ידעה שיש פסוק בערב תאכלו מצות, היא התלבטה כאילו איך לפרש את הפסוק. ולכן היא אומרת, מה ישנה פסח? מה ישנה מרור? כי זה הולך עם פסח, הרי גם מצא נעמי כתיב על מצות ומרורים יאכלו. תבין מזה שזה הפירוש גם בפסח ראשון. לכן מביאה הגמרא, לא, יש פסוק בערב תאכלו מצות. אחרי שיש את הפסוק הזה, אז אני מסביר את הפסוק שם בצורה אחרת. זאת אומרת, למעשה, שני הפירושים של הרמב"ן, איך לפרש את הפסוק, זה שני דרכים בגמרא, אם אני לומד כך או לא. אבל הבסיס של הפירושים, גם הקורך של הלל הלכה למעשה, שהיה קורך פסח מצב הראו, למד מפסח שני, וגם את הדין הזה שהפירוש בפסוק הוא כך, זה אחרי שיש פסוק בערב תאכלו מצות. למעשה זאת אומרת, יוצא שבפסח ראשון באמת יש שתי מצוות, זה בין כך ובין כך לפי המסקנה. יש מצווה של בפסח ראשון, יש מצווה של מצה כמו בזמן הזה, ויש מצווה לאכול את הבשר, לאכול את הפסח עם המצה והמרור. ולכן הלל היה קורך אותם יחד, מקיים שתי המצוות יחד. גם לפי חכמים, זה, כפי שהראשונים אומרים, זה היה סמוך לזה. היה סמוך, והיו אוכלים באמת את ה... לא יחד ממש, כמו שהגמרה פה מביאה. כי עדיף לאכול כל מצווה בפני עצמה, כגמרה דנה פה. אבל לכל פנים, אוכלים את זה פחות או יותר יחד. אז מה שאתה שאלת קודם, הרב איתן, אז זהו, למה באמת בזמן הזה, למה בזמן הזה יש מצווה? הגמרה מביאה, כי כתוב בערב תאכלו מצות.
בשר, על הכורך אני שואל עכשיו.
נו.
על הכורך, העיקר היה בשר. בכילל, לכאורה, הכריכה של הילן מיותרת שהכל תביא בבשר, לפי מה שהרב.
נכון, בטח.
זה לא קיים, לפי הילן,
זה מה שהגמרה אומרת, שגם לפי הילן זה רק זכר.
אבל הכל תביא פה בשר לפי הילן.
נכון,
אבל... ברגע שאין בשר, אז אין כלום.
נכון, אבל זכר, מה שאחר אין כלום.
למה זכר אני שואל, זה לא... העיקר, אני אומר, איך אמרנו, העיקר חסר מן הספר.
נכון, בטח זה העיקר, המקדש חסר, זה העיקר. ודאי שחסר, אבל עושים זכר. הגמרא הראשונים אומרים שהמתוספות, גם לפי הלל, בזמן הזה, אם הוא קורך מצה ומרור, לא יצא ידי חובה. כי מרור הוא דרבנן ומצה דאורייתא. אז זהו, לכן צריך לאכול נפרד, ודאי. אלא לפי הלל היו אוכלים מצה נפרד ואחר כך קורך. וכיוון שאנחנו לא יודעים אם הלכה כמותו או לא, אנחנו אוכלים גם את המרור נפרד. זה כבר הגמרא דנה. כל פנים, זה הזכר, אנחנו עושים זכר למקדש כהלל. אבל מה שהראשונים דנים פה בסוגיה של בדף קופקף, קצת לפני זה, שהמצה של הלל באמת הייתה בסוף הסדר. המצה של הלל, כשהוא אכל קורך, אז הוא אכל פסח מצה ומרור. קורבן פסח אוכלים אותו בסוף הארוחה, אוכלים אותו על הסובה, בסוף הסעודה. אז גם את המצה הוא היה יוצא בסוף הסעודה. היה כורך פסח מצה ומרור, לקיים מה שנאמר על מסעות המרורים. אז מה הוא אכל בתחילת הסעודה, זה כבר הרשב"ם והתוספות דנים שם. לא ניכנס לנושא הזה. על כל פנים, זה ברור. זאת אומרת, אין ראיה מן הגמרא מה שהוא שאל שנביא ראיה מזה שכתוב בערב תאכלו מצות, שילמדו מכאן את הכזית. זה באמת הקושיה, נשארת קושיה. הקושיה הזאת צריכה להישאר, כי אם לא היה כתוב בערב תאכלו מצות, הייתי לומד פשט בפסוק, ובמצות המרורים יאכלו, ולא הייתי יודע שצריך כזית. הקושיה הזאת שהגת הרי שואל על הראש, והוא מוכיח ממנו שצריך כזית, היא באמת לפי זה נשארת. אי אפשר לתרץ, הרמב"ן אמר שכתוב ואכלו גם על מרור, כי כתוב אכלו את הבשר בלילה, גם על מצה, אכלו את הבשר בלילה, זה אצלי אש ומצות, זה לא נכון. אם לא היה פסוק בערב תאכלו מצות, הייתי לומד פשט בפסוק אחר. כך שכל מקום שהגמרא רוצה להביא את הלל, היא חייבת להביא את הפסוק של פסח שלי, על מצות מרורים יאכלו. וזה זה, הסיפור שהרבי התלהב מלקיים מה שנאמר, זה לא כך, כי זה גם יפה מאוד, אבל הפשט בהגדה לקיים מה שנאמר על מצות, כי בלי זה הלל לא יודע שצריך כורך את המצה. כי אפשר להביא לכורך את המרור עם הפסח, אבל לא את המצה. טוב, אז כנראה ש... נו, למה באמת? זה לא נוגע לפי זה, זה סתם שאלה. זה סתם שאלה שיקרוך בהתחלה ואחר כך יאכל, אין מדין קורך.
אם מדין שלא יאכל, עושים אחת
פסח
מקומה, אני אומר, זה יכול בסוף.
נכון. נכון, אבל התשובה היא שאם הוא יאכל מצה בהתחלה, אז המצה תהיה בסוף מצווה, רשות.
לא, זה מצווה... אבל
זה מצווה להתנוספת,
זה לא מצווה
נכון,
להתנוספת.
נכון. מי אומר שאי אפשר? אולי באמת אפשר. אבל זה לא נראה ככה. כי התוספות דנים שלא אוכלים. הם הבינו שאם התורה אומרת על מצות, הסימן שמצוות המצה צריכה להיות אז, ולא בהתחלה.
יכול להיות שלגבר זה הלכתחילה בלכתחילה, אז למה לחכות עד הסוף?
לא, אבל המצווה היא לאכול יחד, על מצות ומרורים.
לא, אבל למה לא בסוף? בסדר, לא בניגוד למצות.
מה?
לילה לוין,
אתה נמודם ביחד. בטח, כך הוא דרש בפסוק, על מצות מרורים.
גם רשב"ם, מרשב"ם, אבל רשב"ם נשאר שזה הפשט הרחוק.
ורשב"ם
נשאר שזה לא כמו שהרב
המשך. שמה?
שברשב"ם
נשאר שצריך להפוך. נכון, כי הוא הביא את התחלת הפסוק. בטח, זה מה שהוא מציין פה. הרב שתפיל
בהתחלה שלפי הפירוש השני של הרשב"ם מתורצת הקושיה של השגת הריאז, ואחר כך
לפי לפי הרמב"ן בפשטות מתורץ את הקושייה, אבל זה לא נכון לפי מה שאמרנו, ודאי. כי הרמב"ן הוא סותר, זה נגד הגמרא לכאורה. הגמרא אומרת שבלי הפסוק בערב תאכלו מצות, לא הייתי יודע שצריכים לכרוך את המצה עם, עם הפסח והמרור. כי הייתי מפרש ובמצות על מרורים. אז ממילא, לא להפך, אלמלא הפסוק שעל מצות ומרורים, כן. הייתי חושב, אם לא היה כתוב בפסוק, אבל אחרי שהוא כתוב, אז הייתי מבין, ובמצות על מרורים יאכלו, אז לא כתוב כאן שצריך כזית. מה, אז הפסוק בערב תאכלו מצות, בא לגלות שצריך כזית. נכון. טוב, זה מה שנוגע למרור. עכשיו, אם נתחיל מקדש, אז לא יישאר לנו זמן בכלל. אז מאיפה נתחיל?
מנרצה.
טוב, הוא אומר שנתחיל מנרצה. היום, טוב, נתחיל מנרצה, בסדר. אבל אתה יודע את הסדר הפוך, אני לא בראש שלי, זה לא הולך הפוך. תגיד פסוק אחד של אשרי הפוך. אתה יודע להגיד? טוב, נתחיל מנרצה. היום דיברתי עם מישהו בדרך לפה. אמרתי ככה, יש הרגשה שכל שנה, עוד פעם פסח חוזר על עצמו וכך, נכון? צריכים לזכור את ההלכות, אבל אז אין את ההרגשה המיוחדת שבפסח. בכל המצוות לא צריכים להרגיש ככה. במצוות פסח אין מה לדבר, כי אחד החיובים, לא רק המצוות, אחד החיובים של פסח זה שאדם חייב להראות, לראות עצמו, לא רק לראות בעצמו, גם אפילו שאחרים ירגישו את זה עליו. גם אם גורסים להראות, זה לא הפשט לשחק משחקים. אין בתורה לשחק משחקים. להראות זה הפשט, הוא צריך להיות כל כך גדול שגם אחרים ירגישו את זה. להראות את עצמו, או לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, לחוות את החוויה מחדש של יציאת מצרים. אז זה סתם זה חיוב, שכל שנה זה צריכים לחיות את זה מחדש. אבל אני אמרתי סתם דבר אחר. שאני חושב שבלי זה חסר הרבה מאוד. נאמר, אדם אוכל כל יום. הוא אכל כבר אתמול, ואכל שלשום, ואכל לפני שנה. אז מה, מישהו מעלה על דעתו שבעצם זה בזבוז כזה, חוזר על עצמו כל פעם. כל אחד יודע שמה שהוא אכל אתמול, אם הוא לא היה אוכל, הוא לא היה חי. וזה מזינו אותו, וזה הפך להיות חלק ממנו. אבל אחרי שעובר זמן מסוים, הוא עוד פעם רעב. הוא צריך עוד פעם מזון, ועוד פעם מזון. המצוות שלנו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, כתוב בפסוק. נכון? ככה אומרים גם לבן. בעבור זה עשה השם לי, מה פירוש? מסביר רש"י, למה יצאנו ממצרים? למה היה מכות? למה היה... מה צריך את כל העסק הזה? בשביל מה? זאת אומרת, בעבור זה, בגלל המצב והמרור, וכיוצא בהם, לאו דווקא הם, בעבור זה, זאת אומרת, כל יציאת מצרים היה כדי שתהיה מצוות מצה ומרור. מה זאת אומרת? כל התוכן של כל החיים שלנו זה בגלל הזמנים האלו של קיום המצוות. בשביל מה אדם חי? בשביל לאכול? בשביל מה הוא אוכל? בשביל לעבוד? לא צריך לעבוד שלא יהיה לו כסף לאכול. אז הוא לא יאכל, אז הוא לא יחיה. מה כל העסק? הרי כל זה זה כלים כדי לעבוד את השם. אז כל המטרה היא, זה בעבור זה, יש לך מצוות ואתה עובד את השם. המצוות הללו זה המזון של הנשמה. זה המזון של הנשמה. אז מה שייך לדון, למה כל שנה זה חוזר על עצמו? זה סתם טיפשות לחשוב את זה. לא רק בפסח שצריכים לחוות את החוויה. מה זה שייך? בשנה שעברה אדם אכל, והנפש שלו קיבלה מזון רוחני, וזה נשאר לעולמים, זה לא שזה נגמר. זה באיזשהו מקום בבנק, ישנו שם. ומגיע עוד פעם מחדש, הכל זה מחדש. אני בדאמת זה ככה, כל שנה זה תקופה אחרת, לעולם לא היה פסח של תפשין סמר ג' ב-5,000 לפחות, ולא יהיה אף פעם, כל פעם זה דבר חדש, לא נשתמש בביטויים של תיקונים בעולמות עליונים, אפילו בלי להבין את הדברים האלו, אבל סתם אדם הוא כרגע, בשביל זה הוא חי, הנה מגיע פסח ומקיימים את המצוות, כל פרט הוא פרט, אדם מתגעגע כל כך, מי ש, אני לא יודע, כנראה שיש אנשים כאלו, אני לא מכיר, אבל... אולי כאלה שאנשים מקווים שיהיה קורבן פסח, מה כל כך משנה? מה קורבן פסח? מה נפקמינה? לשחוט כבש או לא לשחוט כבש? מה כל כך... מפני שאדם הוא יותר גשמי. אם אדם יש לו אפשרות, נגיד הוא קנה פייס, והוא חושב שאולי הוא ירוויח את הסכום הכי גבוה, בסוף ירוויח 100 שקל או 50, אני יודע. הוא גם ירוויח משהו, אבל הוא ציפה מי יודע מה. אז טוב, שם לא מצפים כל כך הרבה, כי הסיכוי הוא לא גדול. אבל כל דבר שאדם הוא מצפה למשהו, הוא יודע שזה עושר, שזה משהו אינסופי, אז ודאי שהוא מצפה לזה. מי שיודע מה עניינו של קורבן פסח, בכלל הוא מבין מה זה מצווה, ומה זה מצווה של קורבן פסח, איזה תיקון זה לנשמה של עצמו אפילו, לא נדבר על כלל ישראל, של עצמו. עובדה שיש סך הכל שתי מצוות בתורה שיש עליהם קראת. כמו שאדם הוא לא נימול, חסר לו קורבן פסח. כל שנה נותנים לו הזדמנות וזה לא מגיע. אז ודאי שהוא מתגעגע, אולי השנה הוא יצליח להגיע לאכול את האוכל המיוחד הזה, להתעשר באושר הגדול הזה. כל המצוות הללו מסתכלים עליהם ככה. מלא כל ההכנה לפסח וכל מה שמכינים את הנפש ואת הנשמה ואת הגוף ואת הבית ואת הכל, זה הכל צריך להיות בכיוון הזה, בהרגשה שאין למעלה ממנה. כתוב, יש פסוק שתמיד מציק לי. כיוון שהוא אמר לי להתחיל בנרצה, אז אני חושב שנגמור שם בנרצה. לא, יש פסוק, בזה נגמור. יש פסוק שתמיד מציק לי. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן נשאו ברכוש גדול. כתוב שם. וכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שיגיד לעם ישראל, בשאלה אישה משכנתה, אבל מתחנן כאילו, מתחנן, שילכו לשאול, מה הם צריכים, וחזל אומרים, מה הם צריכים רכוש, רוצים ללכת, העבד רוצה לצאת כבר להיות בן חורים, אתה אומר לו, לך תשאל מה השכנה שלך, איזה סמלה, מי מעניין אותה סמלה? אבל הוא אומר, לא, אברהם אבינו, מה, הבטחתי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה באמת העניין הגדול הזה? מה זה משנה אם יוצאים ברכוש גדול או רכוש קטן? מדברים שעם ישראל הולך לבנות לעם, הוא יוצא ממצרים. לא, זה לא מפריע. לא יודע, אני סתם את מפריע. אומרים את זה גם בהגדה. בסדר, זה כלים לעבוד את השם. אז הוא ידע שכל דבר קטן עוצר. בסדר, בשביל המשכן. תירוץ טוב. הוא צודק, אולי בשביל לבנות את המשכן. מה?
גם
אם
זה היה לחוש הגדול, אז זה מוריד...
מה אתה אומר?
אם זה היה לחוש הגדול, אז זה מוריד את הערך של הלחוש הגדול שקיבלו אחר כך. אז מה, זה הערך הזה
גדול, התורה היא. זהו, אז התשובה היא כזאת, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו ואחר כך יצאו בחוש גדול, אז אני לא יודע, אני חושב שמותר להגיד את זה, לא יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. מה התורה ביחס ל... החזל דורשים, יקרה היא מפנינים, כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. שיותר טוב ממזר שתלמיד חכם אשר כהן גדול עם הארץ. סתם זה חזל כזה נפלא. כהן גדול, עשי, אבל תלמיד חכם זה יותר גדול ממנו, מה זה משנה מה. אבל למה חזל לא פרשו כפשוטו? מה רע בפסוק כפשוטו? יקרה היא מפנינים, שהתורה היא יותר יקרה מפנינים. התשובה היא תגיד, הפנינה יותר יקרה מפח הזבל. מה צריכים לכתוב את זה? זה פשיטה זה ופשיטה, מה זה? להגיד כפשוטו, מה זה יקרה מפנינים? התורה בפנינים זה בכלל להשוות? מה זה? אז חזל אמרו, כתוב את זה עוד דבר, כתוב, ודאי שפשט הפשוט למי שלא מבין מה זה תורה, אומרים לו, זה יותר מפנינים, הוא גם מתלהב. ללמוד תוספות יותר שווה 100 שקל. מי שלא יודע מה זה תורה, אומרים לו, 100 שקל? זה כל כך הרבה. אחד מבין, אז אומרים לו, יותר מפנינים. אבל אני בדיימת, מה משווים בכלל תורה לפנינים? אז אומר, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אחר כן ירצו ברכוש גדול, יש רכוש יותר גדול מזה של יציאת מצרים? מזה שראו את המכות, מזה שראו אם אני השם? אז זו כל המטרה. וידעתם כי אני השם, מה שייך יותר רכוש גדול מזה? מה כסף, מה זהב? רק מה, יש אנשים פשוטים, שהם בכלל לא מבינים. אז אומר, הבטיחו רכוש גדול, איפה הרכוש? רוצים כסף, אז אומר, לכו תבקשו מהשכנים שלכם, שאלה אישה משכנתה. אבל לא שזה הסוף. זה תלוי ברמה של בן אדם. תלוי איך מסתכלים על המצוות, איך מסתכלים על התורה, ומסתכלים על... אבל די שאין לך רכוש יותר גדול. וזה באמת חלק מקיום המצווה. נדמה לי שאחד האחרונים, אני לא זוכר, אולי ביקורי יעקב, לא ראיתי את זה השנה, נדמה לי שמישהו כותב, שאני לא בטוח, אבל... שאם לא חושבים בליל הסדר את ה... וידעתם כי אני השם, הרי כל המטרה זה הוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי כל הכוסות, כל הזה, כל הזה. מה הסוף? מה הסוף של כל זה? מספרים סיפורים, מספרים, מה הסוף? הסוף זה וידעתם כי אני השם, תדעו שיש משגיח, שיש בורא עולם, שיש מנהיג לעולם, וזהו, זה המטרה. אם לא, אז חסר בעיקר הסיפור יציאת מצרים, גם לילדים, אבל קודם כל אדם הוא גם ילד, הוא צריך לספר לעצמו. תמיד אנחנו אומרים ששוכחים, אדם שוכח את עצמו. הוא חושב על כלל ישראל, הוא חושב להציל את העולם, הוא חושב לחנך את הילדים שלו, הכל טוב ויפה, אבל את עצמו הוא שוכח. אבל וידעתם כן השם, זה כל המטרה של סיפור יציאת מצרים.
אבל אולי רכוש גדול זה דבר שהוא נרכש, כסף וזהב אפשר לרכוש.
מה? בטח, רכוש גדול.
צריך לדף הכסף וזהב, כי זה אפשר לרכוש.
נו, וזה לא.
את הרגשות הרוחניות, זה אי אפשר לחייב את האדם לרכוש.
בטח אפשר לחייב אותו. מה זה, בשביל זה אדם נברא. תלוי כמה הוא מתכונן לפה. ודאי, אם אחד עד פסח עושה, אני יודע, בכדורגל, או אפילו בשפשוף חלונות, לא משנה במה. והוא פתאום נופל אליל הסדר, חצי עייף, הוא נזכר, יש אגדה, פותחים. בטח, מאיפה הוא יתרומם? צריך להתכונן לזה. האמת היא, מפסח הקודם כבר צריכים להתחיל להתכונן. לפחות 30 יום לפני פסח, להרגיש, זה לא רק ללמוד את הדינים, זה לחוות את זה, להרגיש את כל הדברים, את הרוממות של הדברים.
הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שיצאו ברכוש גדול, שבדרך כלשהו זה בכסף וזהב, הרגשות רוחניות.
נכון, מי ש... כל אחד לפי הרגשה שלו, מה זה רכוש גדול? נכון, נכון.
כתוב על ביזת הים, שם משה את הים.
מה?
שם משה את העם.
כן,
מהכסף הוא... או מהביזה
הרוחנית, בכלל, משה רבנו הלך לעצמות יוסף. אז מה אתה חושב, הוא ויתר על הכסף והזהב? מה מעניין אותו כסף וזהב? אז מה הוא ייקח את זה? איך, מה? לקח את עצמות יוסף, הוא בין שהוא לקח את הרכוש הכי גדול. כי יש פה איזה מצווה לקיים את מה שיוסף אמר. אנחנו לא מבינים את עומק הדברים הזה. אבל יוסף אמר, פקוד פקדתי, ועליתם את עצמותיי, משה רבנו הולך קיים את המצווה, בטח. תלוי איך מסתכלים על דברים, המימד של דברים, זה לפי ה... כתוב, ועבדום בעינו אותם 400 שנה. נזכרתי עוד דבר, ששייך למרצה. ועבדום בעינו אותם 400 שנה. כתוב בתורה, משה בני ישראל בארץ מצרים, כמה? 30 שנה ו-400 שנה. וכתוב, ועבדום 400 שנה. ולמעשה, לפי החשבון יוצא שהיו שם רדו שנים, 210 שנים. אז איך זה מסתדר? אז התשובה היא שמברית בין הבתרים היה... מה?
עד שנביא מת זה נסחק עוד 80
שנה. שמה?
עד שנביא מת, כמה
לה? טוב, זה מצד השיבוד. בסדר, זה עוד דבר, אבל היו לפחות במצרים. אז התשובה היא כי מברית בין הבתרים היה 430. בזמן שנולד יצחק 400, ממצרים היו רדו. וכמה השתבדו? 50, 80 וכמה? 85 אולי? השתבדו. אז למה התורה לא כתבה ברור? למה התורה לא כתבה ברור? אז התשובה היא פשוטה מאוד מאוד, וזה כתוב בראשונים, זה דבר פשוט. אותה שאלה אפשר לשאול ככה, כתוב בדניאל חשבונות של גאולה, כתוב שם איזה מספר, וכך וכך, וכתוב שם שהדברים חתומים. כתוב בפסוק עצמו שזה חתום וסתום. באו דורות ראשונים, הגאונים, ועשו חשבון, ואמרו זה בשנה הזאת וזאת. רש"י כבר כותב שהזמן הזה כבר עבר, אז רש"י אומר שלא רעיון, וכך וכך. מה הפירוש? זאת אומרת, מישהו שלא מבין עניין, ויש הרבה שלא מבינים, בפרט בדור שלנו, שיש כל מיני תירופים של הבנת גמרות וראשונים, לא רוצה להריך את הלשום הזה, כבר דיברנו הבוקר, אז כבר יצאתי ידי חובה הבוקר בזה, אז חושבים, בטח, אז זאת אומרת, הגאונים טעו, רש"י טעה, וכולי וכולי, כולם טעו וכולם טעו, אז למה אני יכול לסמוך על רש"י בפשט בגמרה? ולמה אני יכול לסמוך על הגאונים? גמרנו, אם אפשר לטעות, אז למה? בזה אני רואה שטעו, בדברים אחרים אני לא רואה, אז לכן מה? אבל אתה רואה שאנשים טועים. מה התשובה על זה? מי שלא מבין בעניין, זה הרכוש הגדול שלו שיצא מהסיפור הזה. מהסיפור של יציאת מצרים. שראשונים גם יכולים לטעות. התשובה היא פשוטה. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא אומר, זמן חתום, למה הוא לא אמר זמן ברור? מפני שזה תלוי בעם ישראל. אמרו לאברהם אבינו ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אבל זה תלוי איך יתנהגו ואיך יהיה. יכול להסתדר כך ויכול... המספר איך שיהיה. אבל יש לו כמה הסברים וכמה פירושים. אז יכול להיות כפשוטו 400 שנה. יכול להיות כפשוטו יהיו במצרים 400 שנה. יכול להיות שיהיו 430 שנה במצרים. זה הכל תלוי באיך הם יהיו. וזה תלוי גם בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לפעמים הוא מחליט שאם יישארו יותר מדי, אז ישקעו שם בבוץ ולעולם לא ייצאו. החוש גדול כבר עבוד בטח. מקסימום עם כסף הם ייצאו משם. אבל החוש גדול עבוד, הם יורדים לתהום, יורדים, איפה החוש גדול יהיה? אז ואלה הם שוקים, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, ברוך המקום, ברוך הוא, הוא חישב את הקץ, כמו שאנחנו אומרים בהגדה. והמפרשים אומרים, זה ראשונים, שזה לא סתם, זה חישב את הקץ, קץ זה 190, הוא הוריד 190 מ-400, ויצא 210. למה הוא חישב את הקץ? כי הוא ידע שאם יישארו שם, אז מי יודע מה יהיה? אז מה הוא עושה? אבל אחרי הכל, איך הם יתעוררו? אז הוא מכביד עליהם, שלח את משה רבנו, וזה לא יסתדר, לא יודע למה, כי לא התעוררו מספיק, או לא חזרו בתשובה. אז פרעה אומר, תכבד העבודה על האנשים. עוד יותר, תבן וקש לא נותנים. אז הטיפשים מבינים, דתן ואבירם, יוצאים נגדו ומחרפים אותו. מה הלכת אל משה? מאז באת, מאז דיברת אל פרעה, הרע לעם הזה, יצא לו, הצלת את עמך. הוא הלך לקדוש ברוך הוא, ואחר כך אמר לו, חילול השם עשית, כמובן. אבל מה הם אומרים לו? והם לא מבינים שהשיבוד הזה, ההכבדה הזאת היא כדי לקרב את הקץ. את 190 אלו שנה שיורידו. זאת אומרת, החשבונות של הקדוש ברוך הוא, זה תלוי בהנהגה שלנו. והכל אמת, יכול להיות מספר כזה ויכול להיות כזה ויכול להיות כזה. וזה הפשט גם בחשבונות שאמרו לנו לגבי הגאולה בדניאל. המספר חתום, כי יש זמנים מסוימים שמסוגלים שאז תהיה הגאולה. אם עם ישראל יתעורר, אז זה היה צריך להיות בחשבון הראשון של הגאונים. ואם לא, אז בחשבון אחר. ואם לא, אז עוד חשבון אחר. וככה אנחנו חיים. לא רוצה לתת דוגמאות, אבל היו לנו בחיים שלנו התעוררויות, שיכולנו כבר לצאת מכל המצר הזה. אלא מה תמיד נמצאים בתוך מצרים, בתוך המצרים האלו, ולא מתעוררים, אז הקדוש ברוך הוא, מה יעשה לנו? נעשה איתנו חסד כזה, איפה מה... מעמיד עליו מלך קשה כאמן, אפילו כאמן לא הפחידו אותנו. אף אחד לא נפעל לאטום את החדרים. מישהו נבעל בכלל? אמרנו שיכול להיות מלך קשה כאמן, שרק הוא מפחיד ולא כלום, כמו אצל אמן. גם זה לא היה, איפה היה שם? מי מפחד, מי כלום. אבל זה, מבחינה מסוימת זה טוב, אבל ההתעוררות, כל פנים, החשבון, החשבונות של הגאולה זה כמו במצרים, אותו דבר.
אז למה חיתו בסוף המושב בני ישראל 430 שנה?
מה?
למה כתוב בסוף? בסיכום של התורה.
בסדר, כי אומרים לנו שהיה גם מספר כזה שעלול היה להיות. לכן התורה כותבת שהמספר הזה התקיים מברית בין הבתרים. למה התורה כתבה את זה? לא יודע למה, היא רצתה להגיד לנו, אתה רוצה הסברים שלי? זה לא קושיה למה התורה כותבת, יש לה הסברים בזה. אבל ההסבר פשוט להגיד שאברהם אבינו היה בארץ 30 שנה לפני שאמרו לו לך לך. זה לא חידוש בשבילך. הקדוש ברוך אמר לו, לך לך, לארץ ישראל. זה היה בן 70, הוא היה כבר 30 שנה קודם פה. זה חשבון, אז תראה. זה היה ביקור שני. אז אמרו לו, לך לך, אבל אז הוא בא לבקר, כי הוא הרגיש פה את הקדושה. הוא נמשך אל הקודש לפני שאמרו לו לך לך. הוא ידע מה זה הר המוריה. הוא ידע מה זה אבן השתייה שממנו הושתת העולם. אז הוא בא קודם ופה הייתה ברית בין הבתרים. הרי ככה התורה אומר שאמרו לו שנותנים לך את הארץ הזאת. אחר כך הוא חזר לשם, אמרו לו לך לך. בשביל זה לבד צריך להיות כתוב. כל פנים זה הנרצה שאנחנו צריכים להתכונן כאילו אף פעם לא היה פסח, כי זאת האמת. מה שאכלנו פעם אכלנו. עכשיו הנשמה שלנו הוא כמהה והיא צריכה אוכל והיא צריכה מזון. בפרט שאנחנו בתוך כל העולם הזה, כל הכלים שמכינים אותם לימות המשיח, שעד שבא משיח הם רק מקלקלים. כמעט רק מקלקלים. כל הכלים, הכלים האלו. אלף פעמים כבר אמרתי את זה, שתמיד כשהייתי ילד קטן חשבתי איך כולם ישמעו את משיח ואיך כולם יראו אותו. איך ידחפו, בפרט אני ילד, איך אני אדחף שם, ידרסו אותי. בכל זה, כמה כבר יראו אותו? כמה? רמקול אולי כבר היה אז כשחשבתי על זה, אני כבר לא זוכר. אבל בסדר, אז רמקול ישמעו עוד אנשים. אבל כמה? יהיה לו קול גדול יצעק, עוד קצת. הקדוש ברוך הוא נתן קול למשה רבינו, אז שמעו אותו עוד אנשים. אבל בכל זאת, אז הקדוש ברוך הוא בא והמציא טלוויזיה, והמציא, איך קוראים לכל השמות האלו, שכחתי. כזה שמות. מה? אינטרנט, כל מיני דברים כאלו שזה... ועכשיו זה מטורף כל הקושיה, אבל עד שזה, עד שמשתמשים בזה לכלים של קדושה, עד שמשתמשים בכלים של קדושה, אז מה, כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה חללים נופלים, ממש, כל כך הרבה חללים. אז איך שיהיה, בחושך במצרים, רגע, אין חושך לפני אני רוצה, בחושך במצרים מתו כל כך הרבה אנשים, פחד פחדים שחושבים, גם זה צריך להיות סיפור יצירת מצרים. כתוב בחזל שמתו, אפילו ברשי חמושים עלו בני ישראל במצרים, אפילו עם חמישית. חמישית, אז נעשר ב-60 אלף, כמה זה כפול 5? אז היו שם מספר כזה, 300 אלף גברים, ולפי חזלים אחרים שהיה עוד פחות. אז מה הפשט? לא יודע מה הפשט. כפשוטו, מתו כמתו. ואם לא, ואם זה לא כפשוטו, אז זה גם כפשוטו. אם היו בחושך ומתו בחושך שלהם, זה גם כן מוות. זה בטח כפשוטו, אבל גם, מה פירוש? אנשים היו בחושך ולא יכלו לצאת מן החושך. הם נשארו שם בחושך, כי הם כל כך שקרו בחושך שלא לא ראו כבר שום ניצוץ של אור. אז לא יכלו לצאת, מה הם יצאו? וידעתם כי אני השם. אז הם אומרים לנו, כשחושבים על גאולה שלנו, אז גם כן זה מפחיד מאוד. אדם צריך לרצות להיות באלו שיזכו ליציאת מצרים, כפשוטו, לרחוש הגדול. וידעתם כי אני השם. אם חזל אומר, הוויכוח בתחילת ההגדה, שאמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. אך זה לא שייך ליציאת מצרים, לליל הסדר. שייך ליציאת מצרים, ודאי. אבל זה בא, כשאתה בא להתעורר, לחוות את יציאת מצרים, אז אתה מתחיל קודם כל בסיפור, שאתה מתחיל להגיד, אתה יודע, מה שעכשיו אנחנו צריכים לחוות, זה כל יום ויום יהודי צריך להזכיר את זה. כל יום. זאת אומרת, זה דבר כל כך חשוב ונכבד. ורב לזר בן עזר אומר שהמסורת בידינו שמזכירים את זה גם בלילה. ככה הייתה מסורת בעם ישראל. כמו שאנחנו עושים, בבוקר ובערב. אבל לא זכיתי שתאמר, לא יודע איפה המקור של זה. עד שדרשה בן זומה. בין כך היו מקיימים את זה. עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור כל ימי חייך, ימי חייך הלילות. עד רבה, בלילה צריכים עוד יותר לזכור את זה. כי יש עוד אור וככה ניצוצות, אז חושבים כבר... נפגשתי במוצאי שבת, הייתי באיזה מקום. שום אנשים חילוניים שלא מבינים אפילו שצריכים ללבוש כיפה, כש... לא משנה. אבל אז ביקשו אותי להסביר ככה כמה דברים. אז רציתי להסביר להם ששוברים צלחת, שזכר לחורבן, זה אני חשבתי, זה אנשים פחות מבינים. אחר כך חשבתי, מה עוד יכולים להתנפל עליהם? מה חורבן? יש מדינת ישראל ויש הכל, מה? מה חורבן מחורבן? תסביר לו שיש בית מקדש והרבי... אני לא אומר את זה בצחוק. אמרתי בכל זאת, אבל אני חושב שבאמת, כשאתה נכנס לראש של השני, אתה חושב, מה איזה? כבר יש גאולה וכבר יש הכל. בסדר, חסר פה ושם, אז עוד כמה ימים, חסלו גם את סדאם. אחר כך קצת סוריה, קצת זה, אבל חוץ מזה, איפה יש? מה חסר? אנשים לא מבינים בכלל מה זה רכוש גדול. מה זה ודעתם כי אני השם? בכלל לא מבינים, מסכנים. אבל בעזרת השם, שכולם יצאו, שיצאו מן החושך. אבל כשחושבים על זה, אדם צריך להשתדל להיות קשור לאור. וזה החוויה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי, מספרים לך שכל יום חייבים להזכיר את זה. ומה הוויכוח שם? מה הוויכוח? וחכמים אומרים להביא לימות המשיח. מה זה כל? לא בלילה, להביא לימות המשיח, אז יזכירו. נו, מה אומרת הגמרא על זה? בהגדה זה כבר לא מודפס. אבל הגמרא מביאה, אמר להם, בן זומה לחכמים, וכי יזכירו יציאת מצרים בימות המשיח, הרי כתוב חי השם לא יאמר עוד, אשר אלה אמרת מצרים. אז איך, מה זאת אומרת, לא יהיה מצווה, מצוות בטלות כשיבוא משיח? כל המצוות יתקיימו, עד רבה, אז יצטרכו ביתר סד לקיים את המצוות. אלא זאת אומרת, הזבור תהיה יצאנו ממצרים ידעתם כי אני השם, הרי יראו את השם, מה זאת אומרת? צריכים להביא ראיה ממצרים שאני השם. יהיה כאלו ניסים וכאלו דברים נפלאים. זה אומר לנו הפסוק. החכמים אומרים לו, אתה צודק, אבל זה יהיה תפל, אבל יצטרכו להזכיר את זה. אז זה רק ויכוח אם ידעתם כי השם גם יזכירו את זה או שידעו את זה מן הגאולה. אבל הגאולה היא בכלל רכוש גדול שעוד חסר לנו. כמה שיש לנו, בטח שיש לנו. שרים בחתונה, עוד ישמע בערי יהודה בחוצות ירושלים, כל ססוע וכל שמחה, רוקדים את זה. לא חושבים, הרבה חושבים אולי, אבל חלק לא חושבים. מה שרים פה, מה? פעם בגולה כששרו את זה, אז אמרו, איזו הבטחה שהנביא הבטיח לנו, ירמיה אומר לנו, אתם יודעים, עוד ירושלים ישמע כל ססוע וכל שמחה, יהיה כל חתן וכל כלה. איפה ירושלים? ירושלים. היא שוממה, היא כבר מתה, אין יהודים, אין שם כלום. אז אומרים, לא, אל תדאג, עוד ישמע. אנחנו חיים בתוך זה ושרים כאילו שזה לא קיים בכלל. אנחנו קיים, הנבואות הולכות ומתקיימות פה אצלנו. אבל וידעתם כי אני השם, מאצלנו הוא רחוק, לא מדברים על אחרים, מאצלנו. כשמגיע חג הפסח זה זמן, הזדמנות חד פעמית. שנה הבאה זה עוד פעם חד פעמי, כי זה משהו אחר, זה בכלל לא שייך. מה שהיה בשנה שעברה זה היה. זה משהו שצריכים להתכונן אליו, להרגיש את החוויה הרוחנית הזאת, להרגיש יותר וידעתם כי אני השם, וחשים את זה, בלילה הזה יש אורות גדולים, חוץ מה שאדם מתכונן, בלילה הזה יש אורות גדולים שאפשר לחטוף אותם, שזה מה שיוצא מן הכלל, וזה נשאר אצל האדם לעולמים, זה לא שזה הולך, גם אחרי שהוא הולך מהעולם הזה, זה נשאר אצלו, זה נשאר לנצח נצחים, הנשמה שלו מקבלת מזון, חתיכה קטנה מהנשמה נמצאת בגוף, מי שיודע, חלק ענק ממנה בכלל לא נכנס לגוף. זה משהו כזה, מלמעלה עד למטה. ואדם הוא שהוא מקיים מצווה כמו שצריך. בקיצור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כל יציאת מצרים, כל החיים שלנו זה בשביל ימים כאלה שמגיעים. זה כל יום, נכון? אדם שחי יותר ברוחניות יודע שכל יום זה ככה, כל בוקר שהוא קם וכל מצווה שהוא עושה, כל החיים שלנו. אבל בפרט שמגיעים ימים כאלו, שתי מצוות יחידות שיש עליהם קראת, זה ברית מילה וקורבן פסח. אז נכון, אין לנו קורבן פסח, חסר באמת, חסר במזון הרוחני, אבל את אותו חלק שיש, אז יש לנו זכר של אכילת כורך, של קורבן פסח, שרבי איתן רוצה שגם זה לא נעשה חלילה. אז זהו, כי מה יהיה, יבוא מקדש ויגידו, מה פסח, מי פסח? בשנה שעברה גם אכלנו את זה, רק היה חסר חד בשר. כנראה שאפשר לקרוך שם, או נזכרתי עוד דבר, אבל מקורך, אבל זה לא בסדר של הנרצה מהפוך. כתוב בכל הראשונים, כל הראשונים, אני לא יודע, ראשון אחד שכתוב הפוך, אני לא ראיתי את כולם, אבל כל מה שאתה פותח, כתוב שקורחים מצה במרור. קורחים את המצה במרור. זאת אומרת, לוקחים מצה וקורחים אותה עם מלא של חסה. מי שעושה את זה? אני לא ראיתי אף אחד שעושה את זה. למען הספורט, אולי עושים פעם את זה קצת ו... אוכלים גם. כל הראשונים, תסתכל רבינו חננאל, כל מקום שכתוב כורך, זה כורך את המצה במרור. אצלנו או שמים מצה על מרור או שעושים סנדוויץ', נכון? הרבה עושים סנדוויץ'. שמים מצה באמצע ושמים שתי... זה בכלל לא מובן, מה זה? וגם כתוב בספרים שהמצה זה כורך, כי הפנימיות זה המצה, השיבוץ זה רק מבחוץ, וזה כמו קליפה, זה הקליפות, והפנים זה המצה בסופו של דבר. ואצלנו זה הפוך. מה הפשט? מצד שני, בספרים האחרונים, זה כבר כן כתוב. קיצור שולחן ארוך זה כתוב. לעשות סנדוויץ' וברוך השולחן זה כתוב.
גם היה מצה רכה, היה כזית קטן, היה אפשר לתאום את זה בחסה.
לא, לא.
אם יצטרכו לתאום את המטס,
לא, למה לא? חותכים אותו לארבע חתיכות, זה לא בעיה. מה, בין כך ובין כך מצחים כזה. אפשר לחתוך אותו ואז זה נאכל בקלות. לא, זה... אז יש כאלו שעונים, יש כאלו שעונים, דבר אחר, שבזמנם, בזמן הגמרא או הראשונים היה חסה. גם אצלנו יש חסה, אבל באירופה לא היה חסה בכלל. הם היו משתמשים במה שנקרא אצלנו חזרת. מהי חזרת? חסה, אבל בעברית שלנו חזרת זה חזרת. זה מה שנקרא חרין. וזה אי אפשר לאכול אותו חתיכה שלמה. אם יש עלים, אפשר לאכול אותם, אבל לתכן זה שורף. אז תוכנים את זה קודם. ואם תוכנים את זה, אי אפשר לקרוך בתחינה הזאת. אז מילא זה ניחא שאפשר לעשות כורך, אבל למה סנדוויץ' שזה בפנים? אז ראיתי מישהו שאומר איזה רעיון, אולי זה רבי או משהו, אבל זה רעיון לא רע. הוא אומר ככה, שאני הזכרתי כי אני רציתי להגיד שבכורך, מה שרבי את הדבר צריכים להרגיש, גם אם אין שם בשר, מה אין אף כמיני הבשר? אבל את הקדושה של קורבן פסח אפשר להרגיש בכורך. אני הזכרתי מזה שהוא אומר שם, שבכוונה עושים סנדוויץ', כאילו, הרי יש מן הראשונים שאומרים שאפיקומן, הראש אומר, הרבה ראשונים, שאפיקומן זה זכר לקורבן פסח. אז מה שמצא לפסח? התשובה היא, מה זה משנה? מצא הוא בשר. אפשר לאכול בשר זכר לפסח, כי יחשבו שזה קודשים. עד רבה, יש מקום שנהגו, לא אוכלים בכלל צלי, שום דבר. אז אמרו, תיקח מצא זכר לפסח. מה משנה? מהו האוכל שאתה אוכל? כל פנים רואים שמצא שייך שתהיה תחליף לפסח. אז הוא אומר, בכורך לוקחים מצא ומרור ועוד מצא שהיא פסח. אבל מה פירוש עוד מצא? איפה אתה תרגיש שזה עוד? אם אתה תעשה אחד למטה ובאמצע מרור ועוד אחד למעלה, אז תבין לפחות שזה שלושה. אז בעצם יש פה גם זכר לפסח. מי שימציא את הסנדוויץ' הזה, הוא יתכוון שיהיה פה גם זכר לפסח. מה? על כל פנים את ה... הרגשה של קורבן פסח, בטח אפשר להרגיש. ואם מרגישים את זה טוב, אז לא פלא שמתרגשים כפשוטו גם לקיים מה שנאמר. גם אם לא הפשט לקיים מה שנאמר על מצות מועד. בטח, זכר למקדש כהלל, מגיע ליל הסדר ומרגישים שעוד אין קורבן פסח. מי שהאדם אין לו תחושה בכלל מה זה? לנו אין תחושה, אני לא מבין מה זה בכלל. אני יודע שיש אנשים שמתגעגעים בכל זאת. נזכה לקורבן פסח. האנשים אומרים את זה, בסדר. אם היה מרוויח בפייס, אפילו לא סכום גדול, 1,000 שקל, סתם היה מחליף את זה בקורבן הפסח. בברכה של תזכה לקורבן פסח. מה בקורבן פסח?
לפי הרב קידל, סימפטמר לא אמור לעשות את זה. סימפטמר
לא אמור לעשות את זה. לא, אבל אז זה לא... השתיים, אם הם יחד, אחת ליד השנייה, זה לא הבחנה שזה שני נושאים, רק אם יש באמצע משהו. לא, זה טוב, בור זה טוב. מה? אתה
יכול
לעשות שני זיתים. כזית אחד לפסח קורבן, כזית של המצה. בסדר, אתה. אתה צודק, יש אומרים, דרך אגב, צריך שני זיתים. כן, יש אומרים ככה. שאחד למצה נאכל את אמו. זה באמת כתוב, זה לא כל כך לדינה. כל זה לוקחים חתיכה יותר גדלה, זה כבר נמלא. טוב.
צריך לומר יותר מכוח את המאור.
מה?
חלק מהמרוקאים נוהגים בתוך המצה באמצע. חלק מהמרוקאים נוהגים ככה.
חסה ואתה מצה. כן?
ככה אנחנו נוהגים.
הוא אומר שיש כאלה שבאמת קורחים את המצה במרור. טוב, מה לפני נרצה? ספון. ספון ברך עלי נרצה, זהו. טוב.
אני
אמרתי
קצת על הצפון.
טוב, מה לעשות?
מה? אני אמרתי קצת על
הצפון. היום כבר למדנו על הצפון, שכל האפיקומן הזה זה חיטה אחת בכל הגמרא. באמת, זה צפון שבצפון כל העסק. אבל תתגלות את המצפונים. טוב, העיקר הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה, נגיד שנזכה לקורבן פסח, אז זה לא כל כך ברכה, כל כך שמרגישים אותה. הלוואי שנזכה. פתאום יבוא אליך, לא האדון, יכול לכך, התוספות ורשי אומרים שירד מקדש מן השמיים, איך ירד? אבל גם מי שלא חש את זה, לפחות שנזכה לקיים פסח כמו שצריך, העיקר לא להסתפק בזה שנשמע שחסם, מה שמו?
חסם סודן.
לא, מה שמו? סדם, סדם חוסן. מי שמו ערבות, נרגיש כאילו גאולה. כשהיה... הצהרת בלפור, מי יודע מה הצהרת בלפור, כבר שכחו בזה, זה מת מזמן, אבל הייתה פעם הצהרת בלפור, ועם ישראל השתגעו מרוב שמחה, התחילה הגאולה בחפץ חיים, בכה, סיפור ידוע, בכה, אז שאלו אותו מה הוא בוכה, אז הוא אמר, בשביל לזה חיכינו, זה הגאולה, גוואלד, ואותו דבר כשקמה המדינה, מי שהבין, אז הוא אמר, בשביל לזה חיכינו, בטח זה שלבים, זה עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, לזה חיכינו, ידעו, הרגו אותו, אז מה הם הרגו אותו? בין כך זה כבר דיברנו 1,000 פעמים, זה הקדוש ברוך הוא מעמיד את המלך, ואם הוא רוצה אז הוא מזמן כבר מוציא לו את הנשמה. אצל הקדוש ברוך הוא יש בעיה להוציא לו את הנשמה, מה הבעיה? או יכול להשאיר אותה בפנים ולא יקריב והוא לא כלום. מה זה הבעיה כאילו שיש לנו איזה אויב שהוא עומד מולנו ומול כביכול מול הקדוש ברוך הוא? שום דבר, אין חוץ מן הקדוש ברוך הוא. אלא עומד לנו מישהו אז מה זה נפקא מינה אם זהו מישהו אחר? ואם האמריקאים יעשו שם סדר ויעמידו מישהו אחר לא יכול להיות פי 10 יותר גרוע ממנו. מבחינה פשוטה אפילו, הם יעשו סדר בעולם. כאילו הברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רחמנה אצלה נזקין, מה? מה קרה? בכלל שוכחים את האלף בית, וידעתם כי אני השם. מה הקדוש ברוך הוא יש נועל? מה הוא מנהל את העולם? אז מה, אז אנחנו נשמח שעשו כך וכך. אם ערפאת ימות או מישהו אחר, מה עם העינף כמיני? זה לא שום דבר, זה בין כך הקדוש ברוך הוא מסובב את כל העניינים. העיקר הוא רוצה שאנחנו נכיר כי אני השם, ושמה שיותר יכירו את זה, אחרת הוא היה כבר שולח משיח מזמן. רק הוא מרחם עלינו, כבר אז מתו בחושך, מה שעוד יהיו חסרים בגאולה. אז הוא רוצה שיתורו עוד ועוד ועוד ועוד. הוא יכול לעשות את זה גם את זה בקלות, אבל אם לגמרי, לגמרי בלי בחירה, אז לא הרווחנו כלום. אז הוא מדגדג ככה פה ושם, עוד אחד יתעורר, עוד אחד יתעורר. זה לא רק אחד, מתעוררים הרבה. אבל הדרישה היא מאיתנו, קודם כל. עוד רמה, עוד קצת להתרומם, עוד קצת להתרומם. זה העיקר. אחד שמתרומם יכול להיות שוקל מבחינת הגאולה יותר מאלפים אנשים. כי אם הוא מתעורר, אז הוא גורף איתו עוד הרבה אנשים. כל הילדים הקטנים. ושבחו יזכה אותנו שנזכה במהרה בימינו להתרומם ולהתגדל ולשאת ברכוש גדול.
תגיד קדיש.
Thank you.